שבת דף מם ג' רב יוסף אמר למעלה הבאנו בדף מם ב' עמוד ב' את דברי רב חסדא שאמר רב חסדא אף על פי שאמרו אין נותנים כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה בכל זאת אם היא כבר הטילה את הביצה שלה כופין עליה כלי כדי שלא ידרכו אנשים על הביצה ותישבר. הגמרא שאלה מה טעמו של רב חסדא. רבה למעלה הסביר, כמו שפרש והסברנו אתמול. היום נלמד את דברי רב יוסף. רב יוסף אמר, היינו טעמה דרב חסדא, משום דקה מבטל כלי מהכנו. אומר רב יוסף, כשאדם נוטל כלי תחת התרנגולת, והביצה נופלת לתוך הכלי, אם כן מאותה שעה הוא כבר לא יכול יותר לטלטל את הכלי הזה. והרי הכלי הזה הוא כלי שמטלטל, למשל הוא שם את זה לתוך צלחת. הצלחת עד עכשיו הייתה הגדרה של הכלי המטלטל, ועכשיו שהוא שם בפנים ביצה שהיא מוקצה, אסור לטלטל יותר את הצלחת הזו ממקומה. נמצא כאילו עושה מלאכה, כאילו הוא בנה את הצלחת, כאילו קיבע אותה ביתית לשם. זה משהו רוחני, נכון? אבל זה כאין, משהו מדרבנן. ביטל את הכלי הזה מהכנו ממה שהיה מוכן מיועד, לא היה מיועד לטלטול, ועכשיו הוא מקבע אותו, ולכן הדבר הזה אסור. אבל, אם כבר תרנגולת הטילה את הביצה, מותר לאדם לכפות על הביצה כלי, מכיוון שהרי אותה ביצה אינה אוסרת את טלטול הכלי, כיוון שהכלי נמצא מלמעלה, ותמיד האדם עדיין יכול לקחת את הכלי הזה מקומו, זה סתם החילוק. אומרת הגמרא, עכשיו רב יוסף חידש מחידוש גדול, מושג שנקרא ביטול כלי מהכנו, שהדבר הזה אסור לעשות אותו בשבת. גמרא מקשה על זה כמה קושיות. את טבעי הבריא הקשה לו, כתוב, חבית של תבל שנשברה, מביא כלי אחר, ומניח תחתיה. לכאורה איך מותר לשים כלי תחת היין הזה של התבל, והרי לכאורה, עכשיו הכלי הזה שהנחת אותו, יעשו בטלטול. אם כן, ביטלת אותו מהכנו. אמר לתבל מוכן הוא אצל שבת, שמעבר ותקנו מתוקן. אמר לו לתבל אין בדיוק הגדרה של מוקצה. שרש דין מיוחד בתבל. ניתן דוגמה, דבר אחר. אם למשל יש לך שמן שהוא מוקצה, נפל לתוך כלי, הרי אסור לצלטל את הכלי הזה. לעומת זה, למרות שבעצם השמן היה כביכול מוקצה כל זמן שהנר היה דולק, עכשיו זה כבר לא דולק, אף אחד זה אסור. לעומת זה, תבל, אסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת. אם האדם הפריש תרומה ומעשר, מה הדין הפירות האלו? מותר לאכול אותם. אם עבר ותקנו, מתוקן. וכן נמצא שאין שם של מוקצה גמור, על הטבל הזה. לפיכך, אומר לנו רב יוסף, זו הסיבה שמותר להביא כלי ולהניח תחת אותה חבית שמלאה ביין של טבל, יין שאינו מעוסר, ולשים אותו. מפני שבאמת אין פה ביטול כלי מהכנו. נכון, כל מה שלא עיסר, אסור לצלצל את זה. אבל זה לא נקרא ביטול, זה לא מה שנקרא פה כעין בנייה. הוא לא בנה, כרי מותר לצלצל את זה. יש אופציה, יש אפשרות שמותר לצלצל את זה. ממשיכה הגמרא להקשות. כתוב, נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות. הרי לכאורה אחרי שהניצוץ נופל, תמיד נשאר שם איזה כעין אפר דק כזה. והלכאורה אתה מבטא כלי מחנו. אמר בהונה ברד רב יהושע, ניצוצות אין בהם ממש. אותו הניצוץ הזה, כשהוא נופל, אומנם נשאר שם איזה מעט אפר, אבל אין זה כל חשיבות, אין זה בכלל שום יחס, ויהיה מותר לטלטל. את אותו הכלי שקיבל את הניצוצות, כי הם לא מבטלים אותו מהכנו, ולכן זה מותר. אפשר לו עוד, כתוב במשנה, קורה שנשברה, תומכין אותה, מותר ביום שבת להביא איזה ספסל ארוך, או ארוכות המיטה, את דפנות הארוכות של הצד ארוך במיטה, ולהניח את תחת הקורה כדי שלא, הקורה לא תמשיך ליפול ולצנוח למטה. לכאורה איך זה מותר? הרי עכשיו יעשו לטלטל, את אותו ספסל, כי הוא אוחז מעליו מוקצה. משיבה הגמרא, דרפי, דיבעי שקרילה. כאן אותה קורה היא לא צנחה עדיין כל כך הרבה, ולכן היא עדיין אחוזה מהצדדים, משתי הצדדים של הקורה, מימין ומשמאל, ולפיכך כיוון שהיא לא צנחה עדיין הרבה, לכן אותו ספסל הוא רפוי, ואילו הוא ירצה הוא יוכל גם לשמוט אותו מתחת לאותה קורה, ולכן אין פה ביטול כלי מחנו. אתה צודק, אם באמת הקורה השבורה נשמטה מלמעלה הרבה, ואותו ספסל כבר לא יתר אפשר להזיז אותו, אם באמת זה יהיה אסור, לעשות בשבת. למה? כי אתה מבטא כלי מחנו. המשיכה הגמרא ואומרת, כתוב, נותנים כלי תחת הדלת בשבת, אם ירדו גשמים רבים, והתקרה של האדם דולפת, בשרית עיוות, הכל נשפך מים מהתקרה, כתוב שמותר לתת, לקחת כלי, ולתת אותו תחת הדלת, כדי שהבית לא יתלכלך. ולכאורה, הרי אותו דלת הוא לא ראוי, ואם כן הוא מוקצה, וכשאתה נותן כלי תחת הדלת, הרי אתה מבטל את הכלי הזה מהיכנו. משיבה הגמרא ואומרת, בדלף הראוי, כאן מדובר בדלף כזה שהוא ראוי לתת אותו בשביל בהמה וכנסה לזה, ראוי עדיין שימוש, זה לא טיפ שהוא ממש אין מה להשתמש בו בשבת, ולכן הדבר הזה מותר לתת את הכלי, כי אתה לא מבטל אותו מהיכנו, כל מה שהוא עדיין ראוי הדלף הזה בשבת, הוא לא מוקצה. צלעו קושיה. כתוב, כופין את הסל לפני היפרוחים, שיעלו וירדו. אם יש אפרוחים והם בצער, רוצים לעלות, לרדת, להשתעשע בשבת, או אולי הם רוצים גם לעלות למעלה כדי לקחת, לשתות מים, מותר לאדם לקחת סל ולכפות אותו, להפוך אותו, כלומר, כדי שיוכלו לעלות על גב הסל לאפרוחים אלה, לעלות למקום שהם רוצים לשתות מים ולרדת, או סתם להשתעשע. לכאורה, הרי האפרוחים, כל בעלי חיים בשבת, גם כלב, גם ציפור, גם טוקי, כל בעלי חיים בשבת הם מוקצה. מלא כאשר הוא שם שם את הסל הזה לפני האפרוחים, הרי הוא מבטל אותו מחנו שהוא לא יוכל לטלטל אותו. בשיבה הגמרא, כסבר מותר לטלטל לו, התנא זה סובר, שמותר לטלטל את הסל שעלו עליו האפרוחים. שואלת הגמרא, איך ייתכן והתניא מפורש כתוב ברייתא שאסור לטלטל את הסל הזה? בשיבה הגמרא, בעודן עליו. מה שכתוב אסור לטלטל אותו, זה רק בעוד האפרוחים עליו, ודאי, אסור לגרוב באותו רגע את האפרוחים, את הסל, כי אתה מטלטל גם את האפרוחים, והאפרוחים מוקצה, זה אסור. אבל אתה יכול לנופף ביד שלך, ככה לעשות רוח קצת על האפרוחים, הם מיד יעופו, ואז תוכל לקחת את הסל. ולכן, זה לא עכשיו מבטל כלי מחנו, אתה לא מקבע את הסל הזה למקומו, הרי אתה יכול לזה, אתה לא בנית אותו. מקשה הגמרא, והתניא אף על פי שאין עודן עליו אסור, פורש אבל בבריתא אחרת שכתוב שאסור לטלטל את הסל שעולים עליו האפרוחים, אפילו כאשר האפרוחים לא נמצאים עליו, כיוון שעלו עליו מקודם, אז זה אסור, אז אם כן איך מותר לכפות? שאלה הגמרא, אמר ויבהו בעודן עליו כל בין השמשות, מגוד התקרצה לבין השמשות, התקרצה לכולי יומה. יש לנו הבדל. אם האפרוחים היו עולים על הסל הזה במשך כל זמן בין השמשות של כניסת שבת, מהשקיעה עד צאת הכוכבים, הם היו עליו, נמצא שהאדם הסיח דעתו מאותו סל, הוא נתן שיעלו ירדו, ומילא כיוון שבאותה שעה בוודאי היה אסור לטלטל אותו כי הם היו עליו, גם לאחר שירדו זה נעשה מוקצה. זה נקרא הכלל המפורסם, מגודי התקצה לבין השמשות, קצה לכולי יום. מתוך שהסל הזה היה מוקצה בזמן בין השמשות, נעשה מוקצה לכל היום כולו. אבל כאשר הסל הזה בין השמשות לא היו עליו אפרוחים, רק ביום השבת עכשיו, אני שם אותו לפני האפרוחים שיעלו וירדו, ברגע שהם עליו, אסור לטלטל, כי אתה מטלטל את האפרוחים. אבל אתה יכול להפריח אותם בידך, ומילא הסל הזה יהיה מותר לטלטל אותו. וכיוון שכך, אדם שמניח את הסל לפני אפרוחים, זה לא נקרא שהוא מבטל כלי מחנו. הסתיימו הקושיות על רב יוסף. כל אלה רבה ורב יוסף באו לבאר דעתו של רב חסדה, שאמר, אף על פי שאמרו אין נותני כלי תחת תרנגולת לקבל בצאתה, אבל כופה עליה כלי שלא תישבר. אומרת הגמרא, אבל יש מי שחולק על רב חסדא. אמר רבי יצחק, כשם שהם נותנים כלי תחת התרנגולת לקבל בסתה, כך אין כופין עליה כלי בשביל שלא תישבר. כסבר אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת. אומר רבי יצחק, שאסור לאדם לקחת את אותו הכלי ולכפות אותו על הביצה. מדוע? כמו שאסור לטלטל את המוקצה, אסור לטלטל כלי של היתר לצורך המוקצה. אומרת הגמרא, מתי וכהני תיעותה, משנים בצד המקומו, הקשו על דבריו מכל המשניות הברסות שהזכרנו למעלה, שהרי מבואר בהם שמותר לטלטל. כמו שראינו, נשברה חבית של תבן, מותר להביא כלי, ראינו ניצוצות, מותר להביא כלי, ראינו קופין כערה על הנר, כדי שלא תיחס בקורת הבית, וכל כעושה בזה. אז רואים מכאן שמותר לטלטל כלי לצורך דבר שאינו ניטל. מעט הגמרא תירף על כולם, כאן מדובר בצריך למקומו. כלומר, ברגע שאדם אוחז כבר בידו כערה, לצורך הוא צריך אותה, הוא היה צריך להשתמש במקום שלה. היא הפריעה לו על השולחן, אז הוא פינה אותה. אז בעודה בידו, מותר לקחת הקערה הזאת ולכפות אותה על הנר. מותר לקחת אותה באותו רגע ולכפות אותה על הביצה. מותר לקחת את אותה קערה ולקבל בה יין של תבל שנשפך מחבית שנשברה. בעודן בידו מותר. אבל אם מתחילה הוא לוקח את זה לצורך, דבר המוקצה, זה אסור. זה אומר את הגמר, ושני בצריך למקומו, כאן מדובר, תראה שכל הם מדברים כאשר האדם טלטל את הקליאל של היתר, כי הוא היה צריך את המקום שלהם. תראה שצריך למקומם, דרך אגב מותר לו לצטל את זה, להשתמש בזה לכל צורך אחר, גם צורך של מוקצה שהוא היה צריך. גמרן ויהיה עוד מקורות נוספות, מקורות נוספים להקשות עליו. תשמע, אחת ביצה שנולדה בשבת, ואחת ביצה שנולדה ביום טוב, הם מטלטלים. לא לכסות בה את הכלי. גם אם יש לאדם ביצה שנולדה בשבת או ביום טוב, אסור לקחת של אדם בקבוק, והוא לא מוצא את הפקק. אז מה היו עושים אז? משתמשים בכל דבר אפשרי, מאלתרים. היו לוקחים ביצה, ושמים את זה על פי הבקבוק, על פי הקד, וסותם אותו. ואסור לעשות את זה באותה שבת שהביצה נולדה. מדוע? כי הביצה הזו היא מוקצה. כמו כן, אסור לסמוך בקרעי המיטה. דבר מאוד מעניין, כמה שהביצה היא מאוד שבירה, אבל הקודקודים של הביצה הם מאוד חזקים. אדם מנסה לקחת ביצה, לשים את היד שלו, את האצבעות, את האגודל והאצבע, ממש בקודקודים, שני הצדדים של הביצה, ינסה לשבור, לא יצליח. לפעמים הרגלית של המיטה, רגע שהמיטה נשברה מעט, אז היו לוקחים ביצה ומניחים אותה ממש במדויק בגובה שמה, ואז המיטה כולה הייתה מחזיקה מעמד ולא מתנדנדת. אסור לאדם לקחת ביצה שנולדה בשבת או ביום שבת לסמוך בה, להשעין עליה את קרעי המיטה, את רגלי המיטה. למה? כי אסור לתת את הביצה הזו, זה מוקצה. אבל משיכה בריתה ואומרת, כופה עליה כלי בשביל שלא תישבר. מפורש כדעת רב חסדא נגד רבי יצחק. בשיבה הגמרא, הכנה מי מצא במקומו. כאן מדובר שגם כך הוא היה צריך לקחת את הכלי הזה, כי הוא הפריע לו במקום שלו, הוא היה צריך ללמוד בשולחן, הוא היה צריך לאכול שם, אז הוא לא טלטל, הוזיז משם את הקערה הזו, דרך אגב, הוא יכול אם כבר הוזיז אותה, בעוד אבירתו מותר לקחת ולכפות את זה על הכלי. הלאה וכי עשו, תשמע, פורסים מחצלות על גבי אבנים בשבת, שלם אבנים, לא שירד עליהם גשם. למה? כי אחר כך אבנים האלה או יכולים להימחות, למס מהגשם, או שאם ישים עליהם טיט, אז זה הטיט לא יתפס טוב, מפני שזה ידלל את הטיט ותטיח. אז מה יעשה? מותר לפרוס על זה מחצלות כדי שהלבנים לא ירטבו. אם כן, רואים מכאן שזה מותר. שיבה הגמרא באבנים מקורזלות דחזיה נבית הכיסא. כאן דובר באבנים חדות, אז לא היה נייר טואלט, היו מקנחים את עצמם באבנים, והיות שאבנים האלה ראויים להשתמש בבית הכיסא, והרי חכמים התירו לאדם להתלטל גם מוקצה, אבנים של מוקצה, צריך בית הכיסא אם הוא ראוי לכך, אבנים האלה ראויות לכך, מלא אין עליהם שם של מוקצה, וזה מותר. עכשיו גמרא, הרי כתוב פורסים מחצלות על גבי לבנים בשבת, לבנים זה כמו בלוקים, עשויים בניין, ודאי לא רואים את הכיסא. איך מותר לפרוס מחצלות? לפי דעת רבי יצחק שאומר שאסור לצטט כלי לצורך דבר שאינו ניצל, הרי לבנים, בלוקים שעשויים לבנייה, הם לא עשויים לצטט אותם בשבת, איך מותר לפרוס עליהם מחצלות? שבעה הגמרא דהשתהיו בניינה דחזיה למסגרה עליהו. כאן לא מדובר סתם שאדם הרבה לבנים. דובר מעט לבנים שאחרי שאדם סיים את הבנייה נשארו לו כמה לבנים. מה אדם עושה איתם בדרך כלל? הרגילות היא להשתמש בהם, לשבת עליהם או להסב עליהם. אז מילא כיוון שהם יועדים לשימוש של היתר, לכן אין עליהם שם של מוקצה, והדבר הזה מותר. הם נחשבים כמו כלי של מחצלות יותר, מותר לפרוס עליהם מחצלות בשבת. תשמע, פורסים מחצלת על גבי כוורת דבורים בשבת. אם יש לו כוורת של דבורים, מותר לפרוס על זה מחצלת, שכל הדבורים שם לא ימותו מהגשם. מותר לעשות את זה בין בחמה בימות הקיץ בגלל השמש, שלא הדבורים יצטערו ויברחו, וגם לא בגשמים מפני הגשמים, ובלבד שלא יתכוון לצוד. עד כאן הברייתא. לכאורה יש כאן קושייה, איך מותר לפרוס מחצלת על הדבורים, זה דבר שהוא לא מתעצב שם, זה בעל חיים, הוא מוקצה. משיבה הגמרא, האחד מהעסקינן דייקה דבש, והיות שיש דבש, דבש זה דבר המטלטל, לכן, דרך אגב, שהוא רוצה לפרוס מחצלת על הדבש, הוא פרוס זה גם ומגן על הדבורים. אמר לה רוחבן ממשן, מעיר משן לרבשי, הנח בימות החמה, בימות החמה אפשר לומר שאכן יש שם דבש. בימות הגשמים דליקה דבש, מה יקל לממר? הכוחנו לומר שמה שהוא בא להגן זה לא בשביל הדבש, אלא אך ורק הוא רוצה להגן מפני הדבורים. אם כן, נמצא שהוא מצלצל את המחצלת בשביל דבר שאינו ניטל בשבת. משיבה הגמרא, לא נצריכה אלא לאותן שתי חלות. ואת הגמרא, לא, גם שם עדיין, יש שם גם בימות החורף, יש עדיין שתי חלות, כי כאשר אוספים ולוקחים את כל הדבש בסוף הקיץ, משאירים שתי חלות של דבש, כדי שלדבורים שאין להם כבר פרחים מאיפה לאכול, אז מאיפה הם יאכלו? משאירים שם שתי חלות של דבש, שאותם הם אוכלים במשך כל ימות החורף. אם כן נמצא שכאשר הוא פורס את המחצלת להגן, הוא מגן על הדבש, שהוא מותר בטלטול. בדרך אגב הוא מגן גם על הדבורים. שואלת הגמרא, והמוקצות ננהו, איך אתה אומר שהוא בא להגיע על הדבש? הרי גם הדבש עצמו הוא לא ניטל, הוא מיועד בשביל הדבורים, אז גם הוא עצמו מוקצה. אומרת הגמרא, זה חשיב עליהו. כאן מדובר שלמרות שהם יועדים בדרך כלל בשביל הדבורים, הפעם הוא אמר, אני אקח את הדבש הזה, כי אני צריך אותו בשביל שבת הזו, אני צריך אותו. ומה עם הדבורים? אחר כך אני אביא להם מה לאכול. עד כאן. שואלת הגמרא, אני רוצה להבין את התירוץ שלך. אמרת שמה הסיבה שזה מותר? בגלל שהוא חשב על אותם שתי חלות דבש כדי לאכול מהם. שואלת הגמרא, הלא חשיב עלי ומאי, אסור? היא הכי הדתני מלבד שלא התכוון לצוד, לפלוג ונתנה בדידה. באמת דברים אומרים שחישב עליהן, אבל לא חישב עליהן, אסור. שואלת הגמרא, אם כל סיבת היתר, בגלל שהוא חשב עליהן. אם כן, מדוע כאשר התנה הוא אומר לך, אני אומר שמותר לפרוס מחצלת על קווי דבורים, בין בחמה מפני החמה או בגשם מפני הגשם, הכל מותר, הוא בלבד, מביע הסתייגות אחת שלא התכוון לצוד. חוץ מזה, הכל מותר? למה? התנא היה צריך לתת הסתייגות הרבה יותר פשוטה, באותו נושא עצמו שהוא מדבר בו. בלי עכשיו להיכנס לחוץ צדה. התנא היה צריך להגיד, אפילו כשאין מה של צדה, היה צריך לומר, צריך בתנאי שהוא חשב על אותם חלות דבש. אבל אם לא חשב אותם חלות דבש, הרי שיהיה מוקצה. והדבר הזה אסור. משיבה הגמרא ואומרת, הכא משמעלן, אף על פי שחישב עליהן, ובלבד שלא התכוון לצוד. להפך, התנא הזה בא ללמד אותנו. דע לך, אפילו אם אין בעיה של מוקצה, יש לך לפעמים איסור בדבר. איך? כי הוא מתכוון כדי לצוד את הדבורים שלא יברחו משם. לכן אדרבה, התנא רצה ללמד לך את הדין, זה בעצמו. טוב, סיימנו. הכל מטורף, הכל מובן, אין קושייה על רבי יצחק, הכל טוב ויפה. אבל מה? אומרת הגמרא, לא הבנתי למה אתה דחקת את עצמך לטרף כך. איך הבנת את הברייתא הזו? הרי לכאורה יכולת להגיד תירוץ הרבה יותר פשוט. הנה, בוא נקרא את הגמרא. אומרת הגמרא, מני, עיר רבי שמעון, פליט למוחצה. איך הבנת מי זה התנה של הברייתא שאמר שמותר לפרוס בחמה פני החמה והגשמים פני הגשמים, ובלבד שלא יתכוון לסוד? אם הבנת שהתנה הזה הוא סובר כדעת רבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר, אז אם כן, הרי הוא סובר שאין לו גם איסור של מוקצה. אז לא היית צריך להעמיד דווקא שחשב על אותם שני חלות דבש. אפילו אם לא חשב, היות שהן ראויות למאכל אדם, רבי שמעון מתיר. ולמה אם כן הוא פרחת לתרד שמדובר כך שחשב? והיא רבי יהודה, אם אתה מבין שהברייתא הזו היא הולכת בשיטת רבי יהודה, שסובר שיש מוקצה, ולכן הצלחת לומר שמדובר כאן שהוא חשב על אותם שתי חלות, אבל אם הוא לא חשב, אז זה אסור כי זה מוקצה. אז אם כן, לשון הברייתא איננו מובן, כי הברייתא אומרת, ובלבד שלא יתכוון לצודי רבי יהודה, כי לא מתכוון מה יהווה, הרי דבר שמתכוון אסור. לדעת רבי יהודה אפילו שלא מתכוון, כמה שעקות פעמים בפועל, בשעה שיפרוס את המחצלת, הם יהיו נפסודים, הדבר הזה אסור. שיבה הגמרא ואומרת לעולם רבי יהודה, מה היו בלבד שלא התכוון לצוד, שלא יעשה נקים צודה, ולשבוק להו רווחה, כי יחיד אלא יתסדו ממילא. אומרת הגמרא, אני הבנתי, אני התרסן מקודם הבנתי, שהברייתא הזו הולכת כדעת רבי יהודה. ולכן הוצרחתי לומר, שכאן מדובר ששתם שתי חלות דבש, הוא חשב עליהם לאכול מהם בשבת. הלאה וכי דינם כמוקצה ועשו יפרוס המחצלת. ואם תשאל אותי אם כן, מדוע התנא כותב עד שלא יתכוון, וכי אם הוא לא מתכוון זה מותר ועדיין זה אסור, כי בפועל ניצודים? תשובה, צריך באמת לתקן את לשון המשנה. מה הכוונה בלבד שלא יתכוון לצוד? הכוונה שלא יעשנה כמצודה. כלומר, שלא ישאיר שם איזה חלון קטנטן, שזה לא יפסיק כדי ש... לא, לא. דליש בכלהו רווחה, שיניח שם רווח גדול, פתח גדול, שבקלות הדבורים יכולים לראות את אותו חלון, ויכולים לצאת משם, כדי שלא יהיה פה בדבר הזה עניין של צדה. לפי דעת רבי שמעון, מספיק אפילו פתח קטן. פרפי שזה לא ניכר להדיה, לא כל כך ברור, אף כן כיוון שזה לא פסיק, שלא בהכריע שיהיו ניצודים, יש גם איזה חור קטן, שנחפשו אותו בחורים בזקים, ימצאו אותו, זה מותר. אבל רבי יהודה מצריך יותר מזה. דליש בו כהו רווחה, שישאיר להם פתח גדול, שיהיה ניכר להם בצורה מיידית, שהם יכולים לצאת משם, ורק אז מותר. זה כוונת הברייתא ובלבד שלא יתכוון לסוד. כלומר, שלא יעשינו כמו מצודה שקשה להימלט ממנה. אמרת הדברים בפירוש, בשילוב של דברי התוספות בעניין, ועכשיו הכל מובן יפה. אומרת הגמרא, רבשי אמר, הקושייה מתחילה היא בכלל לא קושייה על דברי רבי יצחק. הקשן הרבי יצחק, איך מותר לפרוס מחצלת על גבי אותה כברת במות הגשמים? והרי במות הגשמים אין שם דבש. נמצא שכל פריסת המחצלת היא אך ורק לצורך המוקצה, לצורך הדבורים. ככה הקשן הרבי יצחק, ותרצנו מה שתרצנו. אומר רבשי, הקשן בכלל לא קושייה. מקרתני בימות החמה ובימות הגשמים, בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים קטני, ביומי ניסן וביומי תשרי, דיקה חמה ויקה גשמים ויקה דבש. אומר רבשי, כאן מדובר שהאדם הזה לא עשה את זה בחודש טבת, בימות הגשמים, בחורף, לא כתוב בחורף, לא כתוב בימות הגשמים, כתוב בחמה מפני החמה, בגשמים מפני הגשמים. זה יכול להיות שמדובר על חודש ניסן, על חודש תשרי, שיש שם גם דבש, ועדיין באותו זמן כבר יש דבש, ובאותו זמן יש שמש לפעמים, ויש שמש של גשם לפעמים, ועל זה הברייתא אומרת לנו. לא בחורף שאין דבש, בניסן ותשרי, שיש דבש, יש הרבה דבש, יש הרבה חלות, לא שתי חלות, יש הרבה 10-20 חלות של דבש. וממילא אומרת הברייתא, יש פתאום גשם, ואדם רוצה לפרוס את המחפת על גבי הכברת, זה מותר. מדוע? מפני שהוא מגן גם על הדבש, שמותר לאכילה, וגם על הדבורים. אם כן, קושיה מעיקרה על רבי יצחק איננה. סיימנו את הסוגיה. אמר לו רב ששת, פוקו ואמרו לי לרבי יצחק, והפרגמה רב הונה שם עתיך בבבל. אמר להם, לך לו תגיד לרבי יצחק, החידוש שחידשת אותו שאין כלי ניטל, אלא לצורך דבר הניטל. יש לך אגוזים, מותר לצל אותם. מותר לך לקחת גם צלחת בשבילם. אבל דבר שאינו ניטל, דבר שהוא מוקצה, אומר רבי יצחק, אסור לצלצל כלי בשבילו. הדבר הזה כבר רב הונה, כבר פרסם את זה, וכבר תרגמה לשם עתיך, כלומר, תרגם את זה, כלומר, אמר זה ברבים, את שמועתך את ההלכה עשית בבבל. רב הונה קדם לך, הוא אמר הלכה, אתה הלכה, אז מאיפה מוצאים את זה בדברי רב הונה? ואמר רב הונה, עושים מחיצה למת בשביל חי, כי חי הוא דבר הניטל, אז לכן מותר לעשות מחיצה בשבילו, ואין עושים מחיצה למת בשביל מת. כלומר, לעשות מחיצה למת, כשאתה עושה את כל המחיצה הרבה בשביל המת, זה אסור. למה? כי המת זה דבר שהוא לא ניטל, הוא מוקצה בשבת. מת הגמרא, מה היא? הבנו את המשפט, אבל תסביר לי איך זה במעשה, מה הכוונה של הדברים. מת הגמרא רב הונה התכוון לאותו דבר שאמר על שמואל בר יהודה, וכן תנה שילה מרי, גם שילה מרי, גם כן שנה ברייתה כזו. מה? מת המוטל בהמה, אדם לא עלינו עליכם, נפטר באיזשהו מקום, ויש שם באותו מקום שמש, אולי בחדר שלו, יחלון פתוח, תעשה בזה מקום שאו סתם ברחוב, יש שם השמש. אסור לצלצל אותו כי הוא מוח. אבל באים שני בני אדם, ויושבים בצידו, חם להם מלמטה, כי הקרקע שם כולה חמה ורותחת, אז זה מביא מיטה ויושב עליה, וזה מביא מיטה ויושב עליה. למשל, היו בחצר שם, יושבים ברצפה, כדי שיהיה ניכר שהביאו את המיטה אך ורק לצרוקם. אחרי יושבים על הרצפה, אז חם לי ברצפה, מביאים מיטה ויושבים עליה. זה מימין, זה משמאל של המת. לאחר מכן, חם להם מלמעלה. מביאים מחצלת, ופוסעים עליהם, כל אחד מחזיק מחצלת מעליו. לחרק הזמן שהם רוצים, זה זוקף מיטתו, מעמיד את המיטה שהוא היה יושב עליה, ונשמט והולך לו, ככה שהמחצלת בעצם יושבת על גבי המיטה, וזה מביא, זה זוקף את המיטה שלו, וגם כן המחצלת נמצאת מעליה, ככה בעצם שתי המחצלות, הן יושבות על מה? על גבי המיטות הזקופות, המיטות העומדות, ואז יכולים ללכת, ונשמט והולך, ונמצאת מחיצה, שהסטייה למת מאליה, הם לא עשו אותה לצורך המת, אלא עשו אותה לצורכם, ודרך אגב, נעשה למת. מה למדנו מכאן? שאסור היה להם היה לעשות, להביא את המחיצה לצורך המת. למה? כי אין כלי ניטל לצורך דבר שלא ניטל לצורך המת הזה. אבל בשביל החי, זה מותר. איתמר, מת המוטל בחמה. רב יהודה אמר שמואל, אם רוצים להעביר אותה למשל מהחצר לתוך הבית, הופכו מיטה למיטיות שהוא מוקצה, יכולים לקחת איזה אלונקה או מיטה וכיוצא בזה, למיטה שנמצא בה, ולהפוך אותו למיטה השנייה, ומהמיטה השנייה למיטה השלישית, עד שיביאו אותה למקום שהוא מוצל. רחיינה בר שלמיה משמי דירב אמר, יעשה אחרת, יניח עליו איזה חפץ של היתר, כגון כיכר של אוכל, או תינוק, ילד קטן, ומצלצלו, ילד גדול יפחד, אבל ילד קטן, תינוק, יניח עליו, ואז יכול ככה לטלטל את המת. למה? כמו שיש בסיס לדבר האסור, אם יש לך שולחן שיש עליו כסף, אז השולחן הזה אסור לצלצל בשבת. למה? כי הוא בסיס לכסף. גם השולחן נהפך למוקצה. אמרו חכמים לגבי מת שעושים כולה. מה? דבר הפוך. בסיס זה דבר המותר. אם יש על המת דבר שמותר בטלטול, הרי שהמת בטל לאותו כיכר או לאותו תינוק, ואז מותר לך לקחת את אותו המת ולצלצל אותו. למה? כי יכול הוא בטל לדבר המותר שעליו. מסבירה הגמרא ואומרת, אחד יקה כיכר או תינוק, כולי עלמא, גם רב יהודה אמר שמואל, שאמר שבכל מיטה למיטה, הוא מודה אדרבה שזה יותר הרבה יותר טוב. כולי עלמא לפליגל שמותר לעשות ככה, כי פליגל באופן ההפוך דלית ליקר או תינוק. מור סבר, תלתו מן הצד שמי תלתול, ולכן הוא אמר, רק כיכר או תינוק בלבד, רב סבר, אך רק כיכר או תינוק בלבד. ואילו שמואל אמר לשמי טלטול, ולכן מותר לאדם לצלצל אותו גם על ידי שופכו ממיטה למיטה. מחשה הגמרא, לימה כתנאה? שואלת הגמרא, אם נאמר שמחלוקת רב ושמואל בנושא הזה בעת מחלוקת תנאים, למה? כתוב, אין מצילין את המת מפני הדלקה. אמר רבי יהודה בן אם יש דלקה ברמינן והכל שמעולה בלהבות, אסור להציל את המת, זו ידעת הנקמה. אמר רבי דמי לקיש, שמעתי שמותר להציל את המת מפני הדלקה. אומרת הגמרא, איך ידעת, איך מדובר כאן? אידי עיקר כיכר או תינוק? ואז אם כן, מה הייתה, מה תנקמה? למה תנקמה אוסר להניח על המת הזה איזה כיכר? הוא יקרה בסיס דבר המותר, ותציל את המת שלא יסרף. אידי ליקה כיכר או תינוק? מה התעמה די רבי יהודה בן לקיש? איך מותר לצלצל אותו? הרי הוא מוקצה. אלא לאו, האם לא מדובר כאן במצלצל אותו טלטול מן הצד? דמור סבר, טלטול מן הצד, שמי טלטול, לכן תנא קמא אוסר, כדעת רב, אומר, אי מציל את המת, תנא הדלקה. ואילו מור סבר, רבי יהודה בן לקיש סובר לשמי טלטול, ולכן מותר לאדם לצלצל את המת הזה על ידי שאיך יציל אותו, שמע שמצילין, איך הוא התכוון להציל, לא לתפוס אותו ביד להרים אותו. לכוונתו של רבי יהודה בן לקיש, להעביר אותו ממיטה למיטה, האם לא כך? ישיבה הגמרא לה, יחול לעם הטלטול מן הצד, שמי טלטול, לכל הדעות אפשר לומר, שאסור להפוך את המת ממיטה למיטה. והיינו תעמד רבי יהודה בן לקיש, ומתוך שאדם בהול על מתו, אלא שרית להתל לחבויה. מעט הגמרא, כאן מדובר כן, שהוא לוקח אותו ממש בידיו, ומרים אותו, בלי שום היתר, לא על ידי מיטה, ולא על ידי כאו תינוק. במה נחלקו? תנקמה אומר אסור, אדוני, המת הוא מוקצה. רבי יהודה בן לקיש אמר, אם תגיד לאדם הזה שהמת הזה מוקצה ואסור לצלצל אותו, מה הוא יעשה? הוא יכבה את הדלקה, יעמור שם על איסורי שבת גמורים. עדיף להתיר לו איסור מוקצה, לצלצל את המת, ולא יגיע לידי איסורים חמורים יותר של כיבוי הדלקה. אבל כשרק המת מוטל בחמה, הוא למה אחרי לא יגיע לשום איסור דאורייתא? אם תגיד לו שאסור לצלצל אותו, הוא לא יצלצל אותו. אמר רבי יהודה בן שילה, אמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יהודה בן לקיש באמת, שמותר לאדם להציל אותו מפני הדלקה, כדי שלא יעבור לעבור איסורי דאורייתא. אמר לו המשנה, שמן שנטף מהנר, אין מאותין ממנו, אסור ליהנות ממנו בשבת, למה? מי שלא מוכן, שמן שהיה בתוך כוס של שמן, נר שדולק בשבת, אסור לאדם לצלצל אותו, כי השמן הזה מוקצה, גם לאחר שהוא כבר לא דולק בתוך הנר, גם כזה אסור. מת הגמרא, הדבר הזה מת שמיר מחלוקת, תנו רבנן, מותר השמן שבנר או שבקערה אסור, ורבי שמעון מתיר, נר לאחר שקבע, מה דינו? פי דעת הנקמה זה אסור, כיוון שזאת שבת הוא מוקצה, נעשה מוקצה, ואילו פי דעת רבי שמעון מותר, לאחר שהנר קבע מותר לאדם להשתמש בתוך השמן שישאר בכוס, בוא חנאי לעולם, אמן ואמן.